אנחנו היום בחודש אלול, יש לו סימפתיה מיוחדת בתורת החסידות, כי בחודש הזה, במרכזו של החודש, נולדו שני המאורות הגדולים של החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב בשנת תנ"ח, ואחריו, כמה עשרות שנים אחריו, רבי שניאור זלמן בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, שנולד בשנת תק"ה. והפלא הוא ששניהם נולדו באותו יום בחודש, י"ח באלול, שזה חי אלול. והרמז לכך שתורת החסידות, שהיא תורה של הפנימיות של היהדות, רוצה להכניס בעבודה של אלול חיות. כי דבר שאיננו חי, אז מתייחסים רק למסגרת החיצונית, הגופנית, השטחית. דבר חי יש לו תחושות נשמתיות. זאת אומרת, ישנה תשובה חיצונית, מעשית, וחי אלול דורש שהתשובה תהיה עמוקה יותר, שתהיה תשובה נשמתית, תשובה רגשית. בזוהר כתוב משפט כזה: משיח אתה לעטבה צדיקיה בתיובתה. משיח תפקידו להחזיר צדיקים בתשובה. מה זאת אומרת? כי הרי ישנה הלכה מקובלת שמשיח יבוא רק אחרי שישראל יעשו תשובה. אז אם כך נשאלת השאלה, אם הם עשו כבר תשובה, אז מה משיח כבר יבוא לתת להם? מה אפשר יותר מזה? הם עשו תשובה, תקנו הכל, הם בסדר. אז לכן הרעיון הוא לא בא להחזיר רשעים בתשובה, הם כבר יהיו צדיקים כשמשיח יבוא. החידוש שמשיח ייתן להם מעל ומעבר זה שהוא יביא את הצדיקים לרמה של תשובה. ובפרפרזה אפשר לומר גם על החסידות, שחסידות באה לעטבה חרדיה בתיובתה, להחזיר גם חרדים בתשובה. יש כאלה שחושבים שחזרה בתשובה זה רק למישהו שהיה פעם איזה עבר פלילי או שחקן קולנוע, אבל אנחנו ברוך השם בסדר. להעמיק את הקריטריונים של התשובה, השאלה היא על מה הם יחזרו בתשובה. אדם שרואה את עצמו שומר מצוות ומקפיד על קלה כבחמורה, על מה הצדיקים שבתקופת המשיח יחזרו בתשובה? איך אפשר מעבר ל-100% להביא עוד דרגה של תשובה? אז אני אקדים לכם סיפור היסטורי מעניין מתולדות החסידות. ידוע שבתקופה של הבעל שם טוב ובעל התניא הייתה התנגדות עזה בחוגים מסוימים לחסידות. לא כולם יודעים בדיוק את מהות המחלוקת, מה קרה שם, למה התנגדו. האדמור הזקן, בעל התניא, שהוא היה כבר דור שלישי לחסידות, הוא דאג בעיקר, הוא רצה מאוד ליצור קשר עם החוגים הליטאיים ולקרב גם אותם לחסידות. הוא גם נולד הרי בליטא, אז הוא ידע את שפתם. הבעיה הייתה שהצד השני בכלל לא רצה לדון, לא רצה ליצור מגע. אז הם עשו תרגיל מעניין, רבי שניאור זלמן שלח כל מיני שלוחים שלו בסתר, מוסווים, שהם יעוררו בחוגים האלה, מה זאת אומרת חוצפה כזאת, החסידות מתפשטת וזה, צריך לתבוע אותם לדין תורה, לוויכוח ציבורי. נקרא אותם לוויכוח, והראש שלהם יצטרך לענות תשובות על השאלות שלנו, ואם הוא לא יהיה לו מה לענות, אז נוקיע אותם בפני עם ועדה, וזה יהיה תחילת המפלה שלהם. וכך הגיעו מכל הצדדים בקשות לוויכוח כזה. ואומנם נקבע ויכוח היסטורי מעניין, בשנת תק"ף ל"ז זה היה, והוויכוח אירע בעיר מינסק, שהייתה עיר גדולה בליטא עם הרבה תלמידי חכמים וגאונים, והזמינו את בעל התניא לבוא לשם. נגדו העמידו כמובן סוללה של גאונים מהתקופה ההיא, והוא היה לו מספיק את הגאווה הפנימית לומר להם שאם הם רוצים לבחון אותו, אז גם הוא רואה לעצמו את הזכות לבחון אותם. לפני שנכנסים לוויכוח הם אמרו שנראה בכלל אם יש עם מי לדבר, רוצים לבחון אותו. ואז היה, לא אעריך בסיפור הרקע, איך שהם בחנו אותו והוא ענה להם מיד על כל השאלות, ואחר כך הוא שאל אותם שאלות והיה קשה להם לענות. בסוף הם הגיעו לגופו של עניין ואמרו לו שיש לנו שתי טענות מרכזיות נגד תורת הבעל שם טוב, ועל זה תענה לנו. בעיה אחת היא זה שהבעל שם טוב כל כך ייקר את אמונתם התמימה של היהודים הפשוטים ועמי הארץ, שבתקופה שלפני הבעל שם טוב הם היו יהודים שלב ב', היה דיסטנס גדול מאוד בין השכבה העילית של תלמידי החכמים והמון העם, הסתכלו עליהם כמנודים, מוקצים, מחמת מיעוט. הבעל שם טוב ייקר כל תנועה תמימה של יהודי פשוט ואמר שזה בשמיים כל כך חשוב ויקר, וידועים הסיפורים על זה. זה הרגיז אותם, לוקחים, זה ביזוי כבוד התורה, לוקחים עמי הארץ כאלה ועושים אותם בניו יקיריו של מקום. בעיה שנייה היא שבתורת החסידות הרבה פעמים ישנה הדרישה אפילו מתלמידי חכמים וצדיקים ולמדנים לחזור בתשובה, זאת אומרת תשובה מתמדת. איך זה חוצפה כזאת? איך אפשר לבוא לגאונים, צדיקים, ירא שמיים, תלמידי חכמים כאלה ולהפוך אותם למועמדים לחזרה בתשובה? זה לא יעלה על הדעת, כזה חילול כבוד שמיים. ואז הוא ביקש מהם רשות, אדמור הזקן, לחזור בפניהם על תורה, פירוש שהוא שמע מרבו המגיד ממזריץ', והפירוש היה על הסיפור בתורה אודות ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שעתיד היה להיות הרבי של הדור, הצדיק של הדור. מה הוא רואה בהתגלות הראשונה? הוא רואה סנה בוער באש והסנה איננו הוקל. ואז אומר משה רבינו, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה. אז יש שם רשי מאוד מוזר על הפסוק אסור ענה ואראה, לכאורה זה פירוש מאוד פשוט, אני אסור ואני אראה. אומר רשי, אסורה מכאן להתקרב לשם. זה פירוש טריוויאלי בכלל, מה צריך להגיד את זה? זה מה שכתוב, מה הוא מוסיף שם בכלל, מה המשמעות של המחזה הזה, מה הוא התפעל מזה כל כך? הסביר את זה המגיד ממזריץ' בצורה כזאת: משה רבינו בטרם הוא נבחר להיות מנהיג ישראל, רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותו לקח איך להתייחס ליהודים. הוא ראה את עצמו כצדיק, משה רבינו, כל הרקורד העשיר שהיה לו מאבותיו והוא בעצמו, וכשהוא מתקרב הוא ראה את הסנה בוער באש, הוא הבין את המחזה. הוא לא הבין שזה סתם קוץ שבמקרה נדלק מהשמש, הוא הבין שמרים לו פה משהו. הסנה זה סמל של היהודים הפשוטים, כי עץ עושה פרי זה רמז לתלמיד חכם. שיח קוצני, שפל ונמוך, חסר פירות, זה רמז ליהודי פשוט, עם הארץ. אבל לפתע הוא רואה, וירא אליו השם בלבת אש מתוך הסנה. וירא עליו השם, אומר התרגום, ואידגלי. מאיפה נובעת ובוקעת ההתגלות האלוקית? דווקא מלבת אש. לבת אש, פירש המגיד ממזריץ', זה לב מלא אש. ואיפה יש לב מלא אש כזה? מתוך הסנה, דווקא אצל היהודים הפשוטים. ותראה, הוא איננו קל. הוא הבין את הרעיון של איננו קל ככה. תלמיד חכם גם אצלו קורה שיש לו צמאון אלוקי, אבל הוא יכול להרוות אותו. הוא לומד תורה והתורה נמשלה למים, ואז הוא בא לרוויה. אבל אותו איש פשוט צמא וצמא וצמא ונשרף מרוב צמא ואיננו אוכל, הוא כל הזמן נשרף, אין לו עם מה לרבות את עצמו. זה מין צמאון אדיר שנותן לו תנופה של תשוקה אלוקית. הלוואי והיה לי את זה, אומר משה רבנו. ואז משה רבנו תפס שיש איזה פלוס בצמאון הסוער הזה שחסר לצדיקים, כי הם מים שקטים זורמים לאט והסערה חסרה. ולכן זה הרמז ברשי, אסור ענה ואראה. לאן הוא צריך לסור? הוא היה אומר ליד זה, מה הכוונה אסורה מכאן להתקרב לשם? משה רבנו באותו רגע החליט לחזור בתשובה. אסורה מכאן, אני אסור מהדרגה שלי כצדיק להתקרב לשם, לדרגה של הצמאון האינסופי הזה, שיהיה לי גם את הדרגה הזו. זו הייתה התשובה שלו עליהם. באחד הפעמים הבעל שם טוב אמר גם פירוש על המילה אלול, יש הרי הרבה ראשי תיבות לאלול, אחד מהם זה לא ראשי תיבות אלא סירוס תיבות. אלול זה כמו המילה לולי, ואצל אחי יוסף כתוב שהם התחרטו, הם אמרו לולי התמהמנו כי אתה שבנו זה פעמיים. אז הסביר הבעל שם טוב, לולי בחודש אלול אם לא היינו מתמהמים ומתעכבים, כי אתה שבנו, יכולנו כבר לחזור בתשובה פעמיים. של מה פעמיים? אם הפעם הראשונה לא טובה, אז היא לא תשובה, ואם היא טובה, אז לא צריכים פעם שנייה. אז הוא הסביר, פעמיים זה עניין של תשובה עילאה ותשובת התאה, תשובה עליונה ותשובה פשוטה. יש שני סוגי תשובות. תשובה אחת המוכרת לנו, מה שבצורה עממית קוראים לעשות תשובה, זה חרטה שטחית על שטחיות החטא. גם כן החרטה היא שטחית, ועל מה אני מתחרט? על המעשה החיצוני שעשיתי. ומדוע אני מתחרט? מתוך יראת העונש. ולכן אחד מהרמזים במילה אלול זה רמז היתולי, חוץ מעני לדודי וכדומה. יש רמז, יש חוגים כאלה שאלול זה כזה אווירה של מעונן חלקית, מין דיכאון כזה, וראשי תיבות אלול זה אוי לי ואבוי לי, מפחד מאימת הדין. זה תשובת התא. אבל יש גם תשובה עילאה, שזה עומק של תשובה על העומק של הפגם שהחטא יצר, משהו הרבה יותר עמוק. ומעניין שהזוהר מפרש את המילה תשובה, הוא מחלק את זה לשתי מילים, תשוב, היי. תשובה פירושה להשיב את ההי. איזה היי? אז הוא אומר, אני אגיד לך איזה היי. תשובה תתאה זה תשוב היי תתאה, תשובה אילאה זה תשוב היי אילאה. מי זה היי אילאה והי תתאה? אז מוסבר בזוהר ובתורת החסידות, הרי כתוב פסוק כי חלק הוויה עמו, יוד קי וו קי, היהודי הוא חלק משם הוויה, בנים אתם להשם אלוקיכם. ידוע שלבן יש את תכונות האב, גם מבנה גופו של האב. אם האב הוא יוד קי וו קי בגדול, אז היהודי יש לו יוד קי וו קי בקטן בנפש שלו. המבנה הנפש מסומל בארבע אותיות האלה, יוד קי וו קי. איך? יוד מסמל את החוכמה, שהיא נקודת האינטואיציה הראשונה, ראשית ההברקה. חוכמה, כוח מה שאפשר לשאול עליו מהו, רק ניצוץ. ההי הראשונה של שם הוויה זהו הבינה, שתפקידה לפתח את הנקודה לאורך, רוחב ועומק, בשלושת הקווים של ההי. הוו מסמל את עולם הרגש שנולד בעקבות הבינה. למה וו? משתי סיבות. א', ישנם שש תכונות רגש: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. בית הווה ובצורת המשכה למטה, וכידוע שעולם השכל הוא עולם מובדל מן הזולת ולעצמי, ואילו עולם הרגש זה ההחצנה כלפי חוץ, יחס אל הזולת, אוהב את מישהו או ירא ממישהו. אז הווה היא המשכה מלמעלה למטה, וההי התחתונה מסמלת את התחום ההתנהגותי ממש, ושלושת הקווים שלה זה מחשבה, דיבור ומעשה, שנובעים אחרי ההבנה ואחרי הרגש, התוצאה היא המעשה. עכשיו יהיה מובן מי זה הילאה והתתאה. התתאה זה המחשבה, דיבור ומעשה, הצד המעשי ההתנהגותי של האדם. הילאה זו הבינה, שהזוהר קורא לבינה לא רק משהו מוחי, אלא בינה ליבה, אומר הזוהר. ותם בליבנו בינה. מהחוכמה עדיין לא ייווצר רגש, כי זה רק ניצוץ ארטילאי שפורח וחולף מהר. אבל הבינה בהרחבה, הם הבנים שמחה. החוכמה נקראת אב, הבינה נקראת אם, שמפתחת את הנקודה לעובר שלם, ואז ישנה לידת הרגש. אם הבנים זה בינה. אז עכשיו יהיה מובן, תשובת התאה זה תשובה על פגם שפגמנו במחשבה, דיבור ומעשה, פשוט התנהגנו לא לפי השולחן ארוך. אז ההי התחתונה נפגמה, צריכים להשיב אותה אל מקומה. תשוב היי תתאה. תשובה אילאה יכולה להיות אצל צדיקים ותלמידי חכמים ולמדנים. מבחינת ההי תתאה הוא בסדר, הוא מקפיד לשמור על השולחן ארוך כל תג ותג. אבל איפה הבינה, העמקה בגדולת הבורא? איפה הרגש הפנימי, ההתלהבות? זה חסר אצלו, ההי אילאה. ולכן צריכים את התשובה אילאה. לפי זה יהיה גם מובן עוד עניין. ידוע שיש מאמר חז"ל שמי שחוזר בתשובה העבירות שלו נהפכות. למה? למה הן נהפכות? יש שתי גרסאות. יש תשובה מיראה ואז הן נהפכות לשגגות. תשובה מאהבה הן נהפכות לזכויות. שאלת השאלה, מה ההבדל? א', מה ההבדל? ב', מה זה הרעיון הזה של נהפכות? זה נשמע כמו אצל הילדים הקטנים שהיו אומרים פעם, אם אתה מקלל אותו אז כל העבירות שלו יעברו עליך. מה זה כאן משחקים? זה העברה בנקאית? אני חטאתי אז חטאתי, מקסימום אתה יכול להגיד תסלחו לי, אבל איך זה הופך להיות מצוות? מילא השגגות עוד מובן, רעיון פשוט, כי ברגע שאדם חוזר בתשובה אפילו מהירת העונש, אז זה כמו באתרת נדרים. איך מתירים נדר? החכם שואל את הנודר, לו ידעת שתגיע למצב כזה היית נודר? אז הוא אומר לא. אז זאת אומרת שהנדר היה בטעות, אז הוא פותח לו את הנדר. על דרך זה אומרים לחוזר בתשובה שעכשיו הוא ירא מהעונש, לו בשעת החטא היית במצב הנפשי העכשווי היית חוטא? לא. אז פשוט אז שגגת, אז המזיד הופך להיות שוגג. זה עוד מובן. אבל איך הם נהפכים לזכויות בתשובה מאהבה? אז מוסבר בתורת החסידות, כל דבר שהופך להיות מנוף לטוב, אז הוא בעצמו הופך להיות טוב. בתשובה מהיראה, מה שהביא אותו אל התשובה, זה לא העבירות הביאו אותו לתשובה. היראה על עצמו, האגואיזם שלו, הפחד מה יקרה לי, זה הביא אותו לחזור בתשובה. אז מקסימום אפשר להתייחס אליו בסלחנות ולהגיד שזה כשגגות. בתשובה מהאהבה הוא לא פוחד מהשוט, כי מי שפוחד מהשוט אינו אלא שוטה. הוא פוחד יותר מהנתק הפנימי, כואב לו איך התרחקתי כל כך מהבורא, איך אני כל כך מרוחק, כל כך מנוכר, כל כך אדיש. ולהפך, מה שיותר עבירות שהוא עשה, הוא עוד יותר מרגיש את עצמו במדמנה של החטא. וזה גוף המעורר אצלו צמאון כזה אדיר, שלא היה יכול להיות אצל אחד שאין לו כל כך הרבה חטאים. הווה אומר שדווקא המצב החטאים שלו, הם היו מתיחת הקשת, מה שיותר למטה זורקת את החץ גבוה יותר. אז הם הפכו להיות, הם הביאו אותו לאהבה הגדולה הזאת, לכן הם הופכים להיות כזכויות. אז מהתשובה הזאת שהאדמור הזקן ענה בעל התניא לאותם גדולי ישראל בוויכוח של מינסק, מה החידוש ברעיון הזה? אסור מכאן להתקרב לשם. החידוש הוא פשוט, גם היום בימינו כולם יסכימו, גם אלה שלא למדו תורת החסידות יסכימו שגם צדיק צריך לחזור בתשובה. והראיה שהוא כל יום אומר בתפילה, אחזרנו בתשובה שלמה לפניך, על זה אין ויכוח. אבל אם תשאל אותו על מה הוא צריך לחזור בתשובה, אז הוא יגיד, אם תסתכל בזכוכית מגדלת, מתחפש בנרות, אז הוא תמצא איזה אוויר עלה קטנה. כמו שהרבה פעמים אני רואה באמת בפרסומים, שצריך להיזהר גם, אפילו אם אתה בסדר באופן כללי, אבל אולי אתה שורך את הנעל הימנית לפני השמאלית, אז יש לך כבר ברוך השם על מה לעשות תשובה. זה נקרא לחפש פיצ'יפקס בנרות. אדמור הזקן אומר, לא זאת הכוונה. לא זו הכוונה שצדיקים גם יחזרו בתשובה, שימצאו איזה פגמצ'יק קטן. הכוונה היא להגיע להכרה בצורך בתזוזה יסודית, בשינוי ערכים מוחלט, בכזה שינוי ערכים שלגביו מה שהיה קודם היה רע, כמה שהיית צדיק. רק זה יכול להביא אותך לסערה של תשובה, את הצדיק. זאת אומרת, תשובה זה לא רק U-turn, יש הרבה שמפרשים תשובה, זה גם הפירוש לשוב, לחזור. זאת אומרת, נסעתי בדרך אל החטא, עכשיו עשיתי סיבוב 180 מעלות, ואני חוזר בדרך אל המלך, אל הקדוש ברוך הוא. אבל בואו נחשוב, אם דיברנו על תנועה, על U-turn, אותו הרכב ואותה העוצמה שהייתה בכיוון השלילי, היא בכיוון החיובי, רק פשוט שיניתי כיוון. אבל יש עוד משל מהתחבורה. יש מה שנקרא רכב עם הנאה קדמית. זה משהו אחר לגמרי. זה לא עוד הילוך, זה טבעת הילוכים נפרדת. יש הילוכים רגילים שנוסעים על אוטוסטרדה, ויש קומנדקר שמטפס על הרים ועל גבעות ומכניס להילוך של הנאה קדמית, ואז כל הארבעת הגלגלים, הווליום של המשיכה הוא לגמרי אחר. לזה מתכוונים תשובה הילה, שגם הצדיק שנוסע כל הזמן על אוטוסטרדה יקבל פתאום מנוע טורבו, שאיך אומר הזוהר, שבעלי תשובה משכין לי בחיל היתיר, הם מושכים בכוח חזק יותר. השאלה היא, זה הכל מילים יפות, אבל איך באמת אדם שהוא באמת דתי ושומר את המצוות כמו שצריך ומקפיד על קלה כבחמורה, איך הוא יכול להגיע למין רגש כזה של בכי וחרטה עמוקה? על מה? מה סך הכל? על עבירה קטנה הוא לא יגיע לחרטה כל כך עמוקה? על מה הוא יבכה? על מה הוא יתחרט? אז יש פה קטע ברמב״ם בהלכות תשובה, פרק שביעי, הלכה ג', הוא אומר, אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו, ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה והעיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות, מן הכל צריך לחזור בתשובה. ממש מה שאמרנו עכשיו, שהתשובה היא לא רק במעשים אלא גם ברגשות ובענייני הכרה. ואילו האבונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באילו קשה הוא לפרוש מהם. והוא מביא פסוק, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. מה הרעיון בפסוק הזה? איש אבן מחשבותיו זה כבר דברים יותר בפועל, הוא כבר חושב מחשבות רעות. אבל יש מה שנקרא דרכו. לפעמים הכל בסדר, אבל הדרך לא בסדר. כל הדרך לא נכונה, ואתה עושה תשובה על מה? כתוב, אבילים מדרך פשעם, הדרך פשעם היא אבילית, ומאבונותיהם יתענו. הם כל הזמן עושים צומות על העבירות, אבל הם לא מתקנים את הדרך. אז לכן, כדי להגיע שגם אדם שומר מצוות בעל הכרה דתית יגיע לכזה רגע של תשובה ממש, זה רק על ידי סולם ערכים חדש לחלוטין, קריטריונים אחרים. עכשיו חזרתי בביקור בחול, זאת אומרת, תמיד שאני נוסע במטוס אני חש את הרגש הזה כשנוסקים עם המטוס אל על, אז רואים למטה את העולם כל כך קטן, מה שהיה נראה כל כך גדול, אז רואים כמה קטנה אחוזתי הגדולה. כשאדם חושב יש לו הישגים רוחניים ברוך השם בסדר, סימן שהוא די נמוך, הוא רואה את זה בגדול. אילו היה מתרומם היה רואה כמה זה קטן הכל. ושני סוגי התשובה האלו, תשובה הילאה ותשובת התאה, רמוזים בראשי תיבות הידועים והמפורסמים של אלול, שנעבור עליהם רק ברפרוף מכל אחד כמה רעיונות. האריזל מביא ראשי תיבות על אלול, וזה מופיע בשולחן ארוך גם, קיצור שולחן ארוך, על הפסוק של רוצח בשגגה בערי מקלט. כתוב שם, ואשר לא צדה, אם העורב לא התכוון לצוד את הרוצח, אלא והאלוקים עינה לידו, הייתה תאונה, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. אז מוצאים שבמילים עינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. וכאן יש רמז לתשובת התאה. מדוע? כי מה אומר הרעיון הזה? כל אדם שחוטא, לאו דווקא חטא של רצח, כל חטא שלא יהיה, במובן רוחני, זה רצח של הנשמה. מדוע? דרך אגב, באותה הזדמנות תבינו גם רעיון מעניין שאומרים תמיד ביהדות, שיש תרייג מצוות כנגד תרייג איברים. והחלוקה היא רמח איברים ושסה לא תעשה זה גידים. למה רמח מצוות זה איברים? זה מובן. למה השסה הם גידים? למה זה איברים וזה גידים? למה לא הפוך? בגלל המספר רק? שיש בזה איזה תוכן. התשובה היא, איברים זה כלים פונקציונליים, לכל כלי יש תפקיד. זה דבר חיובי, מצוות עשה. לגידים אין תפקיד פונקציונלי. אם גידים לא כותבים, לא רואים, לא שומעים, לא הולכים, התפקיד של הגידים הוא לשמור על הדם שלא ישפך איפה שלא צריך. הדם זה חיות. אותו דבר ברוחניות, יש ליהודי חיות אלוקית. חיות אלוקית זה תענוג. את התענוג הוא צריך להשקיע בזרימה הנכונה, בתפילה, במצוות. ברגע שהוא פתאום התענוג שלו נפרץ והלך לעניינים שליליים, זה נקרא ששטף דם. אז יוצא שכל עבירה ברוחניות היא רצח. אז הרבי פעם דיבר באחת השיחות, אמר שבחודש אלול צריך להיזהר לברוח לעיר מקלט, כי גואל אדם רודף אחר הרוצח. מי זה גואל אדם? אז הוא אומר, חז"ל אומרים שהיצר יורד פה בעולם הזה ומפתה אותנו לחתור, ואחרי זה הוא עולה ומקטרג. שמגיע יום הדין, הוא בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אתה הרי נוהג גם על פי תורה, הקדוש ברוך הוא. האיש הזה רצח את נשמתו, ואני גואל אדם, תן לי אותו בידי ונטפל בו. ואז צריכים מקלט לברוח מגואל אדם. אז כשם שיש מקלט גיאוגרפי בשטח, ככה יש מקלט בזמן. אלול זה מקלט. קפוץ לתוך ההתנהגות האלולית, חזרה בתשובה, לימוד תורה, ואז אתה במקלט מגואל אדם. אבל הרעיון הוא פה רעיון של יראת העונש. תיזהר ממידת הדין. אחרי זה יש ראשי תיבות אחר של אלול, אני לדודי ודודי לי. הדימוי הזה של עם ישראל לאישה, לקלה, ואילו הקדוש ברוך הוא לדודה, דהיינו חתנה אהובה, זה דימוי מאוד מעניין, כי יש לנו שלושה דימויים בתנ"ך ביחס בין יהודי לקדוש ברוך הוא. דימוי אחד זה אב ובן, בנים אתם לשם אלוקיכם. דימוי שני זה מלך ועבדים, ושני הדימויים האלה הם מאוד שימושיים, אבינו מלכנו. מה ההבדל ביניהם? הקשר של אבינו הוא קשר שלא מותנה בשום דבר, הוא לא נוצר מזה שנהייתי דתי, והוא לא ייפסק מזה שאני אעשה את כל העבירות שבעולם. זה בן, אין מה לעשות, בן חלק אלוקה ממעל, יהודי נשאר יהודי. אז מצד אחד זה קשר הכי עמוק שקיים, כמו שידוע גם שכל תכונה תורשתית היא הרבה יותר עמוקה מתכונה נרכשת, אבל היא לא דורשת עבודה. אם אנחנו נתבסס רק על הקשר הזה, אז נגיד, כן מצוות, לא מצוות, במילא אני בן של הקדוש ברוך הוא, מה זה משנה? היא לא דורשת עבודה. הקשר של מלך ועבד בפירוש דורש עבודה. אם אתה לא עובד את המלך, אם אתה מורד במלכותו, פורק את עולו, אז אתה לא ראוי לשם עבד. אז זה דורש המון עבודה והתמסרות מוחלטת, אבל מצד שני חסר שם רגש, כי העבד לא חייב להיות אוהב את המלך, הוא חייב לעשות מה יש לו ברירה, מסכן, צריך לעשות, אבל אין פה את הרגש. היחס שבין איש ואישה, חתן וקלה, זה יחס מאוד מעניין. מצד אחד הוא יחס שדורש כן עבודה, איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, אבל מצד שני העבודה שהיא עושה זה לא כעבד, כשפחה, אלא עושה את זה מתוך אהבה. זה הרעיון של אני לדודי ודודי לי. וכאן אי אפשר לוותר על משל נפלא שהיחידי שאומר אותו זה האדמו"ר הזקן בעל התניא, שמסביר מה מיוחד באלול. אז כולם יודעים שבאלול זה התגלות של י"ג מידות הרחמים. אתם יודעות קצת מה זה י"ג מידות הרחמים? מה זה? לא איך קוראים להם, מה המשמעות שלהם. יש לקדוש ברוך הוא 10 ספירות, אחד מהם זה רחמים. אז זה אחד, מה פתאום י"ג מידות הרחמים? מה זה? אז אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה. מידת הרחמים הרגילה שיש כל השנה היא על מי שראוי לרחמים. י"ג מידות הרחמים זה דרגה כה גבוהה שזה רחמים אין סוף גם על מי שלא ראוי. י"ג מידות האלה מתגלים ביום כיפור, לכן כל הזמן אומרים שם השם השם כל רחום וחנון, כל הזמן אומרים י"ג מידות ביום כיפור, היום הכי נשגב. איך נהיה מחיית החטאים? בגלל שמתגלה י"ג מידות הרחמים. כאן ישנה שאלה מאוד מעניינת. אם הרעיון של יום כיפור זה י"ג מידות הרחמים, זאת אומרת, מה עושה את יום כיפור ליום כל כך נשגב? הגילוי של י"ג מידות הרחמים. באלול גם י"ג מידות הרחמים. שואל אדמו"ר הזקן שאלה תמימה, אז מדוע כל חודש אלול הוא לא יום טוב? חג. כמו יום כיפור. ימי חול, סתם ימי חול. אפילו לא כמו שבת, לא כמו ראש חודש. לא. אם זה ימים כאלה שבהם התגלה י"ג מידות הרחמים, היה צריך להיות איזה יום קדוש. למה הוא יום חול? אז הוא נותן משל נחמד מאוד. אם אדם רוצה, אדם רגיל פשוט רוצה לגשת למלך, אין לו סיכוי, הוא רחוק מאוד, הלוואי שיקבל רעיון עם ראש העיר. לגשת למלך הוא צריך להיות מינימום איזה חבר קונגרס או מהכנסת או ראש עיר, וגם אז לא בטוח שהוא יקבל. יבדקו אותו אם הוא שייך למפלגה של המלך, אם הוא נאמן, איך הוא יתנהג. אם הוא לא כל כך ראוי, יגידו לו שאתה לא מתקבל. איך יכול להיות מקרה שקורא פחם מפויח עם הבגדים הכחולים שלו יצליח לגשת לנשיא של ארצות הברית ישירות, בלי מזכירות, בלי רעיונות, ולדבר את אשר בלבבו? אז אומר האדמו"ר הזקן, זה יכול להיות רק בתקופה שהמלך יוצא לשדה. הוא לא אומר את זה שם, אבל זה תקופת בחירות למשל, לדוגמה. המלך לפעמים יוצא לשדה, כשהוא בהיכל מלכותו הוא מאוד רשמי, לבוש בגלימות מיוחדות, ואתה צריך להיכנס עם כל מיני גינונים, ויש סלקציה מי נכנס ומי לא נכנס. אבל כשהמלך יוצא לשדה, המלך הוא עממי יותר, הוא מחייך לכולם, מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ואז יכול כל פשוט לגשת אליו, ללחוץ את ידו ולהביע את אשר בלבבו. אז אומר בעל התניא, זה הרעיון של אלול. אמנם זה אותו מלך שביום כיפור, אותו י"ג מידות, אבל ביום כיפור זה המלך יושב על כיסא רחמים, יושב בהיכלו, ואז יש דין ומשפט מי ניגש ומי לא. אלול זו ההזדמנות. אלול המלך יורד אליך כמו שאתה, בלבושים שלך הנפשיים הפשוטים, החילונים, עם מלאי האבק לשון הרע ואבק רדיפה חומרנית, וכמו שאתה, כן, הוא מוכן לקבל אותך ככה, רק תעשה צעד אליו. זה הרעיון של ההזדמנות הגדולה של הפתיחות של האהבה של המלך. עכשיו יש ראשי תיבות השלישי של אלול, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול. זאת אומרת, זה פה הרעיון של תשובה שהיא נקראת מילת הלב. למה זה נקרא מילה? בברית מילה מואל מבצע שני חלקים. יש מילה של האורלה הגסה, ויש אור דק של הפריעה שפורע אחר כך, ויש דין שמל ולא פרה כאילו לא מל. לכאורה נשאל שאלה מדוע? הרי הוא הוריד את האורלה, אז תקרא לזה חצי מל, למה זה כאילו לא מל? אז מביאים על זה דוגמה מעניינת. נניח שמישהו יושב במאסר, לא כמו היום בימינו, מאסרים של פעם היו בתוך בור כלא עם עובי של 2 מטר קיר, ונגיד שהוא חתר חתירה שם והוא מנסה לברוח מהכלא, הוא כבר הצליח לחפור בקיר הזה 199 סנטימטר. אז מבחינת החום והקור הבידוד של הקיר נהיה חלש יותר. קודם היה 2 מטר עובי, עכשיו יש רק סנטימטר אחד. אבל מבחינת חדירת אור השמש אין שום הבדל אם המחיצה תהיה בעובי מילימטר או בעובי 2 מטר, האור לא חודר. אותו דבר יש גם ברוחניות. יש מילת הלב, יש גם שני חלקים. מי זה הלב? האהבה שלנו. אם האהבה מכוסה בתאוות זרות, זה נקרא אורלה שאותמת את האהבה האלוקית. צריכה להיות ליהודי אהבה אלוקית, אבל היא מכוסה בכל מיני אהבות זרות, שגם הן נחלקות לשני סוגים. יש תאוות איסור, שזה ממש עבירות, זה צריך מילה, זה האורלה הגסה. אבל יש אחד אומר, כבר חתכתי, זה בסדר, אין לי עבירות כבר. יש איזה משהו דק, אומר, תאוות היתר. תאוות היתר זה נקרא גלידה בהכשר הבדץ. זה הכל בהכשר, הכל בסדר, אבל הלב שלי מופנה לתאוות חומרניות, כשרות אמנם, אבל לא אלוקיות. זה דק, אבל זה מסתיר. זה מסתיר על הנשמה להתגלות. התגלות האהבה שבנשמה. אתה יכול להיות דתי, כן, דתי מעשי, אתה יכול להיות עם זה גם כן. זה הכל יהיה בהכשר, ואתה יכול ללכת יש סרטים בהכשר, ויש קייטנות בהכשר, ויש מגלצ'ות ים בהכשר, הכל יש בהכשר היום. אתה יכול להיות כמעט חילוני בהכשר, כן? אבל האהבה האלוקית תהיה חסרה פה. כי מי שאהבתו מוקדשת לעניינים חומרניים, לא יכול להגיע לאהבה אלוקית. הוא לא יגיע להתלהבות בתפילה. הוא לא יגיע לאהבת ישראל בוערת. לכן צריך להיות מילת הלב, גם האורלה הגסה וגם הדקה. ומה המיוחד באלול? כל השנה יש לנו פסוק, ומלתם את אורלת לבבכם. מי מל? אנחנו את עצמנו. באלול זה ומל השם אלוקיך את לבבך. זה מילה עדינה יותר. ומה זה נקרא במשמעות יומיומית? החסידות למשל דורשת לפתח את החושים העדינים שבנשמה. לא מסתפקים רק בהנחת תפילין, הדלקת נרות שבת, מצוות מעשיות. החושים העדינים שבנשמה. אני אתן לכם דוגמה משעשעת, מעשה שהיה. אחד מגדולי החסידים של בעל התניא, רבי שניאור זלמן, קראו לו רב שמואל מונקס. הרב שמואל הזה היה לו משהו נדיר, חוש הומור עדין, שהוא היה משתמש את הלוגה של בדיחות, אלא של להחדיר רעיונות של חסידות דרך ההומור. פעם אחת הייתה התוועדות חסידים, ישבו והתוועדו. אתם יודעות מה זה התוועדות חסידים? יושבים עם כוסית לחיים, עם שירה, ואחד אומר לשני דברי התעוררות, מה שהיום קוראים דינמיקה קבוצתית. והם מצביע לו על נקודות שצריך לתקן בעדינות, ככה. ועוד פעם אומרים לחיים, וכשאומרים לחיים צריך תקרובת על השולחן כדי שהחריפות תלך. אז כשנגמרה התקרובת, אז החליטו שצריכים ללכת לגייס. אז היו גרים בעיירה, הכל היה משפחתי כזה, אז החליטו ללכת לשוחט של העיירה השוחט תמיד מקבל מהקצבים חתיכת כליה, ריאה, מתנה. אז אצלו יש תמיד בשר, יהיה לנו איזה תקרובת טובה. ובאמת אשת השוחט שבאו לבקש מנה הביאה סיר מלא עם ריאה צלויה, משהו דליקטס בשביל החסידים שהתוועדו. רב שמואל מונקס הזה, למרות שהוא היה יהודי זקן, הוא היה כזה החניך תורן, הוא תמיד משרת את כולם, מסדר. אז הביאו לו את הסיר שהוא יחלק, ואיך שנכנס הסיר הזה עם הריח הטוב, כולם הנחיריים שלהם התרחבו והם רואים שככה בא להם לאכול. אז אותו רב שמואל תופס את הסיר הזה, שם אותו לידו ומניח את שני ידיו על הסיר ומתחיל לשיר איזה ניגון חסידי. החבר'ה לא נעים להם להיות מגושמים, אז הם המתינו עד שיגמור את הניגון ויתחיל בטח לחלק. גמר את הניגון, אז מתחיל איזה סיפור חסידי, אז הם מנסים להיות סבלנים, מתחילים לרמוז לו שנו תשים על השולחן קצת פרבייסן, תקרובת, והוא ממשיך בעוד שיר. והם כבר התחילו לאבד את הסבלנות, וכמה חבר'ה רצו לגשת אליו, אז הוא לקח פתאום את הסיר ויוצא בריקוד חסידי עם הסיר, רוקד ריקוד חסידי, העיקר לא נותן להם. זה כבר היה יותר מדי, אז כמה חבר'ה צעירים החליטו שמי הוא שיעבוד על העצבים שלנו, והלכו להוציא את זה ממנו בכוח. איך שהוא ראה שהולכים להוציא את זה ממנו בכוח, הוא קפץ בזרזות לפינת החדר, עמד שם פח השפעה, זרק את כל התוכן של הגדרה לפח השפעה. הוא שהרגיל את כולם, חוצפה שכזאת, אתה רוצה לעשות עבודה על היצר שלך, תעשה מה אתה רוצה מכולם, ועוד לשפוך סיר שלם בשר בלתשחיל, מה זה? אז היה אז מנהג אצל חסידים, מי שסרח משכיבים אותו על השולחן משכנתה. אז אמרו לו, והוא ברוב הנוותנותו נשכב על השולחן, והחבר'ה נתנו לו. הוא גומר, יורד למטה ו הולך להביא משהו אחר במקום, איזה כרוף חמוץ או משהו, הולך להשיג. איך שהוא יוצא מהחדר, נכנס את האישה של השוחט שנתנה את הגדרה, מבוהלת, חיוורת כמוסית, וצורחת, אל תאכלו מהבשר. מה קרה? ברר שהיא טעתה, הייתה לה שפחה בבית שבשלה אוכל שלה טרף, והיא החליפה פשוט ונתנה את האוכל הטרף לחסידים בלי כוונה, ועכשיו היא נבלה שכולם יחטאו בגללה. כל היושבים שם נהיו חיוורים כמו סיר. לא, שמואל מונקס נביא? כשהוא חזר הוא לא יודע מכלום, כולם מסתכלים עליו בהערצה, אומרים לו, רב שמואל, התחלת לעשות לנו שטיקס של רבה, אני את האדמו"ר, רוח הקודש אתה משחק פה? אז אמרנו, מה לכם את האמת? אני לא נביא ולא בן נביא, רק פשוט פעם ראשונה שנכנסתי ליחידות לאדמו"ר הזקן בעל התניא, אז לימדו אותנו המשפיעים והחלטנו בנפשנו שכל דבר שהנפש הבעמית שלנו מאוד תרצה, אז נתאפק, וככל שהיא עוד יותר תרצה, אז עוד יותר נתאפק. כשהכניס את הסיר הזה הבחנתי שיותר מדי תשוקה יש לכם פה לבשר הזה, זה לא מתאים כזה. החלטתי שרק דבר אסור יכול לעורר תשוקה כל כך גדולה, והתגלה בסוף שזה ככה. לזה קוראים חוש ריח רוחני, להרגיש שמשהו כאן לא בסדר. עכשיו, אז מה פירושה של מילה ברוחניות? לחוש מיאוס מתאוות היתר, לעשות אותם רק לשם שמיים, מה שצריך אוכל לשם שמיים, אבל תאוות סתם בשביל להתפנק. יהודי שמרגיש אהבה אלוקית הוא מואס בזה, זה נקרא מילת הלב. עכשיו פה מתחילה הבעיה. תראו עכשיו איזה הבדל יש בין תשובה של מה שברחוב העממי מקובל תשובה, אדם חילוני שחזר בתשובה, התחיל לשמור שבת וזה, גם הוא עבר מילת הלב. או שדורשים את זה מאדם חרדי שומר מצוות שיעבור מילת הלב. מה ההבדל בין שניהם? עלה לי דימוי מעניין, זה הבדל בין ברית מילה של קטן, תינוק, ובין ברית מילה של גדולים. אז זה שאף פעם לא ידע יהדות מה היא, וברוחניות הוא קטן. קטן, אין בעיות עם הברית מילה שלו. מביאים אותו, הוא לא בא לבד. הסנדק מביא אותו למוהל, לא שואלים אותו, הכל עובר חלק, מהר, אין בעיות. אבל כשמביאים רב, תלמיד חכם, גדול ברוחניות, והוא צריך לעבור ברית מילה רוחנית, פה זה מתחיל להיות בעייתי. למה? כמה סיבות. א', דרושה מודעות שהוא ערל בכלל. צריך להיות ביטול עצמי להסכים שהוא בכלל ערל. אני צריך ברית מילה? יש סיפור יפה על האדמור הרשב, רבי שלום בר, שהוא היה קטן, הוא נכנס פעם לסבא שלו ביום ההולדת שלו. הוא נכנס אל הסבא והוא בכה בכי רב. שואל אותו הסבא, מה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, אני הייתי בחדר ולמדתי שם פרשת וירא אליו השם, אל אברהם, וירא אליו השם באילוני ממרא. אז מה אתה בוכה? אומר לו הילד הקטן, אני בוכה למה אליו הוא התגלה ואליי לא. בכי של ילד קטן, כואב לו שהשם לא התגלה אליו. נו, מה הסבא יענה לו? ענה לו הסבא, אתה יודע למה? יוסף אברהם היה יהודי צדיק בן 99, והוא הגיע למסקנה שהוא צריך למול את עצמו, מגיע לו שיתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. יש פה רעיון עמוק. 99 זה גם מסמל משהו כמו 99%. יהודי צדיק, ותק, פרסם אלוקות בכל העולם, והוא מגיע עכשיו למסקנה לא שעוד פיץ' יפקה חסר לו, השם יראה אליו. עכשיו דבר שני, מלבד הנכונות להכיר שהוא ערל, צריכה להיות פה עוד נכונות לשפוך דם. זה דבר מאוד מעניין, יש תרי"ג מצוות ביהדות. איך אבל מכניסים את היהודי, מה שנקרא, יש אפילו חוגים שקוראים לזה להיות יהודי, להכניס אותו לבריתו של אברהם אבינו? אז מכל המצוות נבחרה דווקא מצוות מילה. מדוע? כי זה המצווה היחידה שיהודי שופך דם. זאת אומרת, בשביל להיכנס לשינוי מהותי, להיות יהודי, אתה צריך לתת מעצמך דם, להקריב הקרבה כואבת. זה רמז מעניין, אמרתי את זה הרבה פעמים לחברים שחזרו בתשובה באוניברסיטה, היו מקרים. אז תמיד החוזרים בתשובה, יש דברים שהולכים להם קל. אחרי שהם החליטו שזאת האמת, אז נגיד שבת הולך להם קל, כשרות הולך להם קל, אבל לכל אחד יש איזה משהו שפה עד כאן. יש כאלה שחוזרים בתשובה, אבל שצריך, נגיד אישה צריכה להגיע לכיסוי ראש, זה אומר, אוי, זה לא, מוכן לשמור שבת, תרת משפחה, זה נורא חשוב לה, נורא כואב לה. אז אמרת להם פעם, זה הנקודה של הברית מילה. אתה חייב משהו לשפוך דם, שמשהו יהיה כואב. כל זמן שלא הסכמת לאיזו הקרבה כואבת, אתה לא נכנסת לשינוי המהותי הזה של היהדות. דבר שלישי שיש בעיה עם מילה של מבוגרים, זה כמו עכשיו יש לנו עם עולי רוסיה. למילת מבוגרים צריך כבר מועל מומחה, לא סתם מועל ככה. מה זה ברוחניות? להשיב סתם יהודי בתשובה יכול כל אחד, אבל להשיב בתשובה העדינה הזאת למבוגרים, לצדיקים, זה צריך רבי גדול, צדיק יסוד עולם, שהוא מועל מומחה לנשמות כאלה, לדעת להבחן את הנקודות הדקות. והדבר הרביעי, צריכים את האזמל החד של ההבחנה של החסידות, שיודעת להוריד קליפות דקות ביותר, שאצל אחרים זה לא נקרא בכלל קליפה. שוב סיפור מאותו רב שמואל מונקס, העליז הזה, היה פעם אחת הגיע אליו אורח. באותה תקופה, בטח שמעתם, היו יהודים שנדדו ועשו גלות. כל מיני תלמידי חכמים שהחליטו שהם רוצים להיות יותר צדיקים ולחפר, אז הם עשו גלות וסיגופים ותעניות ופרושים, הם היו פרושים ממשפחתם. אז פעם בא אליו אורח כזה שהיה מלא מצוות כרימון אבל גם מלא גאווה. כששואל אותו איך קוראים לך, אז הוא בלי בושה אומר לו הרב הגאון זה וזה וזה. מי אתה? אז הוא מספר, אני כבר פעמיים גמרתי את כל השס, ואני צם משבת לשבת, ואני כבר 13 שנה פרוש מאשתי, וכל מיני דברים אומר על עצמו, כל מיני מעלות. רב שמואל החליט שהוא ילמד אותו לקח, כיבד אותו כראוי לצדיק כזה גדול, נתן לו מקום לישון, ואחר כך בלילה הוא נעמד לידו, היה לו חלף כזה, סכין של שוחטים, של שוחטים בהמות, סכין גדול, נעמד עם משחזת, וליד הראש שלו מתחיל ככה להשחיז, והוא באמצע השינה שומע זמזום, הוא מתעורר, רואה שהבעל הבית עומד עליו עם סכין כזאת ומחדד אותה, אומר לו מה זה? אז אומר לו רב שמואל ברוב רצינות, אני פשוט מתכונן לשחוט אותך, שזה יש שחיטה כשרה, צריך לשחוט אותי, מה קרה? אומר, אני אגיד לך את האמת, אני יהודי פשוט, ואני הרבה פעמים יש לי בעיות, אז אני רוצה להתפלל על קברם של צדיקים, ככה אני צריך לנסוע עשרות קילומטרים, עד הזדמן לי כזה צדיק כמוך, אז החלטתי לשחוט אותו שחיטה כשרה, ונעשה פה בחצר, נעשה ציון, קבר, ואז יהיה לי קברי צדיקים פה במקום. הוא הבין שהוא נפל לאיזה יהודי בר שעומד באמת לעשות את זה, אז מרוב התרגשות התחיל להסביר לו שהוא לא כל כך צדיק גדול, התחיל להוריד, אז הוא אמר לו גם צדיק בינוני, גם טוב לי, עד שהוא הצליח לשכנע אותו שהוא רחוק מאוד מדרגת צדיק. זאת אומרת, הזמל חד לנתח כל מיני יבלות דקות שבנפש, שאצל אחרים זה בכלל לא נקרא, זה המיוחד שבמילת המבוגרים. עכשיו מה שמעניין מבחינה פסיכולוגית, אני נתקלתי בזה, המונעים מיהודי שומר מצוות להגיע לרמה של תשובה פנימית יותר, תשובה הילאה, תשובה חסידית, זה אותם המניעים בדיוק שמונעים מיהודי חילוני להגיע לתשובה דתית רגילה. אלא מה? זה ברמות שונות. וכמו שבמקהלה יש שניהם שרים על פא או על דו, רק זה בדו נמוך וזה בדו גבוה. אבל זה אותו, אותם הצלילים. אני אתן כמה נקודות, מה שמפריע לאדם חילוני לחזור בתשובה, ואותם הפרעות בדיוק, אותם טענות בסולם גבוה יותר, זה של האדם הדתי שלא רוצה לעשות את הברית מילה הזאת. א', אני בסדר, מה יש לי לתקן? מה, אני לא בסדר? עד כדי כך שיש חוגים שאומרים בהיטול כמובן, אבל יש מאחורי ההיטול הזה משהו, שיש מחזורים כאלה של ראש השנה, של יום כיפור, שכתוב שם לפני על חטא, כאן יעשה אבי רקטנה, כדי שיהיה לו על מה להגיד על חטא, שלא יצא שקר. יש שם הרבה חטאים שאנחנו חושבים, אני עשיתי כזה חטא בכלל, מה? גזלנו? אז הוא חושב שהוא בסדר, מה יש לו לתקן בכלל? יש כזה דבר, הרבה פעמים ששואלים אדם דתי, אם הוא לא במקרה חוזר בתשובה, הוא מזדעזע, אני לא, חלילה. הוא יהודי מלידה, כן, זאת אומרת זה בכלל לא שייך אליו, אני צריך לעזור בתשובה? ממה זה נובע באמת? לכאורה הוא צודק, הרי באמת הוא עשה מצוות וכדומה. הבעיה היא שכל המצוות וכל התורה, אם הם נעשים כצרכים, לא כערכים, צרכים הפרוש שלא לשמה, אני עושה את זה כדי שלי יהיה גן עדן, כדי שלי לא יהיה גיהנום, אז זה דרגה נמוכה מאוד. והמילה צריכה להיות, התשובה צריכה להיות שהוא יביא אותם לדרגה של ערכים, שהוא עושה את האמת מפני שהוא אמת, לא מפני שום טובה בעולם. דבר שני שמפריע להגיע לתשובה הזאת העמוקה, כמו שאמרתי לכם קודם, שלנשמה יש חוש ריח עדין, אם מפתחים אותו, לנפש הבעמית, היצר הרע, יש לו גם משושים עדינים מאוד. הוא מריח שזה זה יעלה לי בעיבוד האני שלי. הוא כבר מריח את זה. זאת הרי הסיבה, למה פוחדים לשמוע הרצאות בבתי ספר, בצבא? מה אתה פוחד? תשמע הרצאה, לא תרצה, לא תקבל. איך הם אומרים? אני פוחד שאני אשתכנע. ואם תשתכנע, מה יקרה? אז אני צריך להפסיד את זה וזה וזה, ואני צריך להתבטל לדעת התורה. הוא מריח, אותו דבר גם פה, הוא מריח, הנה הוא שמע שגם תאוות היתר צריכים לקלף. מה רע להישאר ככה? ברוך השם, אני דתי, גם עם תאוות היתר וגם דתי, וגם לא יהיה לי עונש, זה בסדר. ככה אני צריך לגמרי את כל האני שלי להקריב. זה מריח לי יותר מדי הקרבה, אז הוא נרתע מזה. וכמובן, כמו שהיום אומרים גם הציבור החילוני, קשה להם לסבול גם את המושג חזרה בתשובה, זה מצטלצל להם כאילו יציאה ממצב פלילי. אנחנו צריכים לחזור בתשובה, מה אנחנו פושעים? אז להגדיר שאתה צריך לחזור בתשובה, כאילו הגדרת, כאילו הודית שעד עכשיו היית במצב שלילי. נקודה רביעית שמאוד מונעת זה פחד ההינתקות מהחברה שסביבי ושינוי ערכים בסיסי. כל זמן שהתשובה נדרשת ממני היא רק חיפוש של אווירה לקטנה, אני נשאר בעצם על אותם קריטריונים, רק אני מקפיד יותר מה שקודם הקפדתי. אבל פה דורשים פתאום שינוי ערכים בסיסי, מה שלאצל השני נקרא טוב, אצלי יקרה רע. זה יותר מדי נתק במושגים, נתק מהחברה, נתק מהסביבה שלי, קשה. בחסידות נוספת עוד בעיה שהרבה פוחדים מזה, שיהיה לי עיבוד המחשבה העצמית, פולחן של רבי, אני צריך הכל לשמוע על הרבי, לצדיק, אני כבר לא יכול לחשוב חשיבה עצמאית. והנקודה השישית זה התירוץ המקובל, אני לא בנוי לזה נפשית. זאת אומרת, זה דבר טוב, יפה, יש כאלה שזה מתאים להם, אבל אני פשוט לא בנוי לזה. והדבר השביעי, כל דבר המורכב משבע, הדבר השביעי זה פעם זה היה טוב, בזמן הבעל שם טוב וזה, היום שניהו יותר מדי. בעל שם טוב היה כזה יותר ליברלי, בפרט איך שהם לומדים אותו בבתי ספר, העיקר הלב, ולא משנה מה שאתה רוצה. היום נהיה יותר מדי הקפדה ויותר מדי, כמו שכל שבעת התירוצים האלה מאוד אופייניים, ומי שטיפל פעם וראיתי את זה פעם, שרוצים לשכנע עולה חדש, מבוגר, לעשות ברית מילה, הוא לא מתנגד לעצם הרעיון שברית מילה זה חשוב, אבל לא עכשיו ולא אצלי ואולי לא צריך וכל זה הפחד של הנימול לעלות על ברכי הסנדק. זה הבעיה של התשובה של מבוגרים. ואחרון חביב, נסגור בראשי תיבות הרביעי של אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. בפשטות לומדים מכאן את העניין של צדקה, אבל יש פה הרבה יותר מהעניין של צדקה. מסתבר שהתשובה של אלול, לא לשכוח, יש כאלה שעושים תשובה גדולה וחזקה, ופעם קראתי באיזה אלון רעיון יפה שמישהו קם באלול בחצות הלילה והוא הולך לסליחות, ובדרך שהוא קם וכשהוא יורד לטול ידיים והוא דופק הרצפה ומאיר את השכנים ותורק את הדלת, ובדרך לסליחות הוא דורך על כמה וכמה אנשים ועושה כל כך הרבה מעשים רעים, הכל בדרך לסליחות, כן? זאת אומרת, אסור לשכוח שזה לא רק בינך למקום, אלא גם איש לרעהו ומתנות לאביונים, וזה לא רק צדקה פיננסית, זה גם צדקה רוחנית. להרגיש איש את רעהו, להרגיש מחויבות של ערבות הדדית. איך אמר רבי הקודם, רבי יוסף יצחק, כל ישראל ערבים זה בזה. יש בזה שלושה פירושים: ערבים אחראים זה לזה, ערבים מעורבים זה לזה. כמו בגוף, כל האיברים הם בהרמוניה אחד עם השני. מה שקורה ברגל יכול להשפיע על הראש וכן להפך. והריבים מלשון מתוקים זה לזה, הריבות. וזה יכול להיות, איך זה קשור עם התשובה? לכאורה זה דבר צדדי. מה זה קשור עם התשובה שלי? זה פשוט מאוד. רק הגישה הערכית יכולה לגרום לכך שאני ארצה שהעניין, התכלית תתבצע, ולא משנה לי מי יהיה המבצע. בגישה האגואיסטית, אפילו אגואיסטית רוחנית, אז יהיה אכפת לי וחשוב לי השלמות האישית שלי, ולא מעניין אותי כל כך מה יהיה עם הסביבה. למשל, הגישה הזאת שרואה רק את הצורך בשלמות האישית, ולא אכפת לו אם מסביב יהיה מבול כמו נוח, זה אחד צדיק שעושה רק מה שנוח לו. וממה זה נובע? כי עצם הרעיון מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיתממש בעולם לא כל כך אכפת לו. אכפת לו רק שאני אהיה זה שעשיתי את זה, שאני אזכה לשכר. אז מה אכפת לי מהאביונים ומה אכפת לי מאיש לרעהו? אבל מי שניגש לנושא מתוך אהבת השם, אז הרי מה שהוא רוצה זה שהעניין יתבצע מהר ככל האפשר, שמשיח יגיע מהר ככל האפשר, שיתגלה אור השם. מה זה משנה אם אני שמתי את הלבנה בארמון המלך או חברי שם? העיקר שהארמון יהיה כבר גמור והמלך יופיע בתוכו, ואז הוא יש לו הרבה יותר אהבה לזולת, פתיחות לזולת. ואולי ברמז אני אגיד כאן דבר שזה כמו מילתא דבדיחותא כזה. מה זה איש לרעהו? משלוח מנות. לרעהו צריכים לתת מנות ומתנות לאביונים. מה ההבדל בין רעהו ובין אביונים? רעהו זה אחד כמוך פחות או יותר, רק אתה נותן לו עוד משהו מתוך אהבה. אביונים זה אחד שאין לו כלום ביחס אליך, אתה עשיר והוא אביון. מה הכוונה ברוחניות? אנחנו הופכים את היוצרות אצלנו ככה. כשיש אבונות מסוימים שאדם דש בעקבה, וגם אנשים חרדים עוברים אותם בשעת נפש, כמו לדבר באמצע תפילה, איזה אבק לשון הרע, דברים כאלה שלא אני לא מרגיש שעם זה אני אפסיק להיות חרדי. אף אחד לא יעיז לא להניח תפילין למשל, אבל יש עבירות שזה בנורמה, זה בסדר, כן? אז איך אומרים, אחד סולח לשני, אם הוא רואה את זה, הוא לא יתנפל עליו. אבל אם אנחנו רואים אדם שלא שומר מצוות, שלא קיבל חינוך יהודי, שהוא אביון מבחינה רוחנית, עליו אנחנו מוצאים את כל הזעם, איך הוא נוסע בשבת, איך הוא עושה. אז בשפה עממית זה נקרא שנותנים למישהו על הראש, אומרים הוא נתן לו מנה, נתן לו מנה על הראש. אז אצלנו אנחנו עושים הפוך, איש לרעהו אנחנו עושים מתנות, ליטופים הדדיים וסלחנות, ולאביונים אנחנו נותנים מנה על הראש. אז צריך להיות הפוך, משלוח מנות איש לרעהו. באלה שהם בסוג שלך אתה צריך לקחת גם על הדברים הקטנים ולתת לו מנה על הראש. איך אתה מתנהג ככה? אתה צריך להיות ברמה הרבה יותר גבוהה. ואילו לאותם אביונים, להם צריך לתת הענקה של מתנות ושל הרבה אהבת ישראל. ואיך אמר פעם המגיד ממזריץ', ששאלו אותו איך זה שהחסידים מקרבים יהודים כאלה פשוטים ולפעמים גם רשעים וחילוניים, איך מקרבים אותם? אז אמר פעם הבעל שם טוב אמרה מאוד יפה: צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, צדיק גדול מסוגל לאהוב אפילו רשעים גדולים. זאת אומרת, וככל שהאדם יודע להסתכל יותר על הפנימיות ולא על החיצוניות, אז הוא רואה אפילו בפושעי ישראל איך שהם מלאים מצוות כרימון. וכשרואים את זה על השני, אז הקדוש ברוך הוא עוזר גם על עצמך. אם אתה נותן לשני צדקה רוחנית ואתה עוזר לא למול אותו, השם עוזר לך בסוף גם לצאת מהבוץ העצמי שלך ולהגיע לאמת הפנימית שבכל יהודי, לגילוי הפנימי של חודש אלול, לתשובה העמוקה הזאת שהיא גם לדתיים, להטבה חרדיה בתיופתה. כאן אם יש לכם איזה שאלות, רק עשה.
הרב דיבר על כאילו צריך
להתנזר מהנאות כמויות. הרב פוסק נגיד ללכת בחופש למשל לבלות, כן, לפארק המים, כן, שאלה טובה. בעצם החסידות היא לא בעד התנזרות, אז זה משתלב במה שאמרנו קודם. התנזרות זה נקרא אחד שנשאר במצב של הוא תאב לתאבות העולם הזה, רק הוא עושה תרגיל רוחני, ספורט רוחני, הוא מתאפק, הוא כל הזמן מתאפק, הוא בלחץ, הוא במתח. זה החסידות דווקא לא גורסת, כי זה גורם דיכוי האדם ולחץ שבסוף מתפוצץ, ההר געש והלבה מתפרצת באזור אחר, כן? אנחנו דיברנו על משהו אחר, שהוא יגיע לרמה רוחנית כזו שזה בכלל לא חסר לו, שהבילוי שלו יהיה, העונג שלו יהיה בתורה ומצוות. בכלל, לא שזה אסור, זה יהיה אצלו בכלל כמו קש. וכל אחד יכול למצוא בעצמו דוגמאות לנושאים האלה. למשל, אני מכיר אנשים שבלי לראות שבת כדורגל הם מרגישים מוות ממש, בית כברות בלי כדורגל בשבת. אני לא אגיד שלי אין תאוות עולם שונות, כן? אבל התאווה הזאת אין לי. זאת אומרת, אני לא צריך להתאפק, זה לא התנזרות אצלי שאני לא הולך בשבת לכדורגל, זה פשוט לא מעניין אותי, נטו לא. אותו דבר טלוויזיה, יש מישהו שבלי זה לא יכול לחיות, עד שזה פשוט לא בראש שלו, כן? החסידות רוצה להגיע למצב שבכלל לא תשאף לזה, שתבין את המיעוץ שבזה, ואז זה גם לא חסר. הבילוי שלך, ומצד שני גם תאוות העולם, ההדגשה, אני הדגשתי גם כן, טוב, בעצם לא הרחבתי בזה, שזה לא הכוונה לא לאכול, לא לשתות, אלא שזה לא יהיה בתאוות, אלא לשם שמיים. ובפירוש, אם אחד הולך להבראה וזה לשם שמיים, אז זה החסידות מדברת ארוכות, שדווקא בדרך הזאת אפשר להעלות דברים לקדושה. על ידי התנזרות אתה לא מעלה את הדבר לקדושה, לא, לא, הוא לא שימש לך למנוף. אבל אם אתה אוכל משהו והדבר הזה נתן לך כוח לעבוד את השם, הדבר עלה לקדושה. אם שיחקת בספורט וזה נתן לך עברור למוח שאחר כך למדת יותר טוב, אז הספורט נהפך לקדושה. אבל זה בתנאי שהספורט יהיה לשם הקדושה ולא הקדושה לשם הספורט. זאת אומרת, תלוי איפה תוקעים את המחוגה. אם המחוגה תקועה בתחום הקדושה, אז כל מה שנכנס ברדיוס שלה זה בסדר. אבל אם המחוגה תקועה בתחום האגואיזם, אז גם התורה שנכנסת ברדיוס הזה היא גם אגואיזם. זאת אומרת, תלוי איפה המרכז. היה פעם גם סיפור עם הבעל שם טוב, שגם תשובה לשאלה שלה, ששאלו אותו פעם בהזדמנות גדולי תורה לא חסידיים, שאלו אותו, מה חידשת כבר בתורת החסידות שלך? הרי שולחן ארוך יש, גם ספרי יראה יש מלא, ראשית חוכמה, מסילת ישרים, אורחות צדיקים, שערי תשובה, יש כל כך הרבה ספרי מוסר, אז מה אתה כבר עשית עם החסידות שלך? עוד ספר מוסר? אז הוא ענה להם תשובה מאוד מעניינת, אני חושב שגם אתם תוכלו להשתמש בתשובה הזאת, שיש שני דרכים איך לטפל בגנב. מישהו בא הביתה, תופס פורץ בבית, לא עלינו, אז יש שתי שיטות איך לטפל בו. שיטה קונבנציונלית זה או להקים זעקות אימים, או לקשור אותו בחוץ של הטלפון, להזיק את המשטרה, ואז אתה גיבור היום, חסלת את הפסח. שאלה בעל שם טוב, אמנם הפסח חוסל? פשוט שמת לו הזיקים, מחר הוא יקבל חופשה מהכלא, הוא תלול לעשות אצלך ביקור חוזר. ויש שיטה אחרת שקוראים לה היום שיטת השיקום, זה הרבה יותר ארוך, כי הזיקים זה צ'ק צ'ק, שנייה אחת הוא כבול, אבל אותם מדריכי חבורות רחוב יכולים לעבוד על נער חודשים, אבל אם הצליחו לשנות את התפיסה שלו מיסודה ואת הרגש שלו מיסודו, הוא כבר התחיל לאהוב לעבוד ולהיות אדם. לא אל תגנוב כי המשטרה תתפוס אותך, זה נהיה מאוס בעיניו כבר, הוא מזלזל בזה. אז הוא אמר, זה ההבדל מחסידות למוסר. מוסר לא מרימה את הקריטריונים של האדם, הוא רק אומר לו אל תעשה כי יהיה לך אחר כך צרות בזה, זה יהיה לך גיהנום. זאת אומרת, היא לא עושה אותי שאני אפסיק לרצות, אני עדיין רוצה, והקו הרגשי שלי פועל על תאוות עולם הזה. רק מה, משום מה התודעה אומרת לי שבעתיד אני אסבול מזה, אז אני מתאפק, כל חייו הוא מתאפק, הוא מתאפק ומתפוצץ מרוב התאפקות, ובסוף זה חייב באיזשהו מקום לפלוש החוצה. ולכן זה, לכן מעניין שהכל מתקשר. לכן לפני החסידות הגישה מה זה צדיק, אם אתם מכירים את זה, הייתה רוב זכויות. לא האמינו שיכול להיות אדם שאין לו אף עבירה אחת. מי שלמד טניה, מיד בפתיחה של הטניה הוא מוכיח, והוא מוכיח את זה על פי נגלה, לא על פי, אני יודע, סודות התורה, מהגמרא. הוא מוכיח שמי שיש לה עבירה אחת אפילו נקרא רשע, לא בינוני, רשע. ומי שאין לו אף עבירה נקרא בינוני. למה בינוני? אין לו אף עבירה ויש לו את כל המצוות. כי זה רק בתחום ההתנהגותי, אבל ביצרים עוד יש לו יצר. רק מה, הוא לא מבצע. הנקודת הבחירה אצלו חוסמת את כל המאוויים שלא יעברו לתחום ההתנהגות. לכן הוא בינוני, הצד ההתנהגותי החיצוני בסדר, הצד המוטיבציה הפנימית, שם יש עוד רע. זה קורה בינוני. צדיק הוא קורא למי שאין לו בכלל חשק לרע. וזה מעניין הוא שאדמור הזקן בעל התניא אומר שכדי להיות בינוני חייבים אהבת השם. פעם חשבתי לעצמי למה, הרי בינוני זה לא דרישה פנימית, זה רק דרישה שהמחשבה, הדיבור ומעשה יהיו בסדר, שלא יהיה שום גם במחשבה, הדיבור ומעשה, לא יותר מזה. אז למה זקוקים בשביל זה לאהבה? למה לא מספיק יראה? הוא פשוט מתוך קבלת עול יקפיד, יזהר יותר ויקפיד יותר. כל יום פעם נזכיר לו, היום יש כזה משהו חדש לכלי רכב, מין מחשב כזה שברגע שהנהג נרדם זה מתחיל לצפצף לו, כן? אז נשים לו כזה דבר שברגע שהוא הולך לעבור עבירה נצפצף לו זהירות, אבל לא צריך אהבת השם, הוא הרי דתי, הוא לא יעבור עבירות. מסתבר שבלי אהבת השם פנימית אפשר להגיע ל-90% מהמצוות, 99, לעולם לא ל-100%. זה חייב באיזשהו מקום להתפרץ. אז פעם עלה לי משל יפה על זה, למה צריך את הפנימיות הזאת, למישהו שאיזה ישראלי נסע עם סוסית הקרמל, חום אימים, לידו הוא רואה איזה פונטיאק אמריקאי עובר עם חלונות סגורים, משתגע, בן אדם בחום כזה נוסע עם חלונות סגורים, אבל הוא חשב אולי זה רעיון, אולי החום לא נכנס, אז אני גם מסגור, סוגר את החלונות, אחרי 2 דקות מתפוצץ, עוצר אותו, איך אתה מסוגל לנסוע עם חלונות בפנים? יש לי מזגן. אם יש בפנים מזגן שמקרר, אז החלונות של המחשבה, הדיבור והמעשה יכולים להיות סגורים הרמטית. אבל אם בפנים בוער היצר ובחוץ חום של תאוות, ואתה רוצה לסגור את המחשבה, הדיבור והמעשה, כמה זמן תוכל לסגור? לא תוכל לסגור. אז לכן זה התורת החסידות, העניין של מיזוג אוויר. אוויר זה ראשי תיבות אהבה ואירה, זה הפנימיות. יש עוד שאלו?
טוב, יש שאלות בדילמות עם עצמך.
כן,
לפעמים שאתה בעצם כן חושב על כל דבר שאתה עושה, אבל יש את המטבים האלה שאתה אומר, השאלה אם העשייה, אם חומרת העשייה של אותו דבר שאתה רוצה לעשות היא גדולה, שבעצם אין לך כלים לבדוק עד כמה זה חמור ועד כמה זה לא חמור, ואז יש לך את הפיתוי כן לעשות את הדברים מסוימים. כמובן שיש את המחשבה לפני ויש את המחשבה אחרי, אבל יש גם את התסכול הזה שבעצם אתה לא יודע אם זה חמור או לא חמור ועד כמה זה חמור ועד כמה לא חמור.
זה מאוד נכון, זה מאוד נכון. מה שאת אומרת, בתניה משתמש בנקודה הזאת להסביר גם איך ייתכן שבן אדם עושה בכלל חטא, כי הוא יוצא מתוך הנחה מעניינת שיהודי עקב הנשמה האלוקית שבו יש לו אינסטינקט לא להיות נפרד מהבורא בשום אופן, אינסטינקט, זאת אומרת אפילו לא צריך ללמוד את זה. והראיה אומר שמגיע על מסירות נפש של קידוש השם, אז לא רק רבנים מוסרים את נפשם, אנשים פשוטים מהארץ, קלים שבקלים מסרו את נפשם הקידוש השם, למרות שבדברים אחרים לא שמרו. למה? כי הוא הרגיש שהוא נהיה נפרד מהבורא הזו. אז הוא שואל, אז למה עבירות אחרות כן עושים? אז הוא אומר שיש לנפש הבעמית מפתחת מגננה כזאת של אשליה פסיכולוגית שאומרת, עם החטא הזה אתה לא נהיה נפרד מהבורא. זה לא ככה, יש דברים חמורים יותר, כן, חמץ בפסח אני מסכים שלא תאכל, כי זה ממש נורא ביום, אבל קצת לפתוח טלוויזיה בשבת זה לא קורה. זה אתה עדיין, נכון שזה לא בסדר, אבל אתה עוד לא נהיה נפרד מהקדוש ברוך הוא, אתה לא מרגיש גוי כאילו. אז הוא מלא מרשה לעצמו להתפרק קצת, אבל בתניה הוא נותן כלים איך להגיע להכרה שכל חטא, לא משנה התוכן שלו, אם זה עבודה זרה או משהו שנראה לנו קטן, כל חטא בעצם זה פירוד מהקדוש ברוך הוא. אז זה שוב מעניין מה שאמרנו קודם, מי שדואג על העונש, אז במפורש יש עבירות קלות ועבירות חמורות, ורואים את זה מהעונש. יש עבירות שאין עליהן מיטה, רק מלכות, יש עבירות חמורות שמגיע סקילה, ומהעונש אתה יודע את חומרת החטא. אבל מי שדואג לא על העונש אלא על הקשר האהבה שבינו ובין הקדוש ברוך הוא, אז כל איש ואישה יודעים שלא משנה מה עשיתי נגדה, פרט קטן שאתה לא עושה כמו שרצות, זה כבר גורם לה, כבר היחס לזה לא אותו יחס. אז אם יקר לך היחס הזה, אז זה לא משנה בסך הכל מה עשיתי, לא שחטתי את אף אחד, אני רק הזזתי את הכיסא ימינה והיא אמרה שזה יהיה שמאלה, כן? אבל אם אתה באמת אוהב אותה אז אתה לא תעשה את זה, ואם עשית את זה אז נהיה הצטנן הקשר, ואם זה מה שגורם לך לדאוג אז אתה תתייחס לזה אחרת, לא תמדוד את חומרת המעשה ואת היחס ביני ובין הקדוש ברוך הוא, זה יותר חשוב. זה טוב, אין ספק שכל הדיבורים האלה קשורים הרבה עם רקע של לימוד, זאת אומרת, מי ששומע את זה מבחוץ, זה נראה לו עולם כזה אולי קסום, אבל בלתי ניתן להשגה. וזה בכלל חסידות חב"ד גורסת שכל דבר צריך להתיישב על בסיס של הכרה. אתה לא יכול להקפיץ מישהו לתוך עולם שלא שייך אליו, צריך ללמוד את זה. לכן הרבי לאחרונה גם ביקש מאוד שיעשו שיעורי תורה, כל אחד ילמד בעניינים שחסר לו, שלא... כשלומדים את הדברים לאט לאט מתקבל, מתיישב, נזרע בפנים, ואז צומח סוג הכרה חדש, ואז זה נראה פשוט.
אתה מדבר על אהבת השם,
איזה
ביטוי?
זה
למדת שהרמב"ם מדבר על אהבת השם מדבר לידעת השם ללמוד לדעת את חוקי העולם וכו', למה אתה קורא כשאתה מתכוון לאהבת השם? מה הביטוי מוסי שזה? מה זה? כמו
עבד
אנשים
רק
ברמה
אחרת, הנה נראה מה שאומר הרמב״ם שאת הזכרת. איך היא הדרך לאהבתו? בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו ונפלאים, זה הכלי, זה לא האהבה. הלידה את השם זאת לא האהבה, זה מה שמביא לאהבה. מהי האהבה? אז הוא אומר, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע את השם. זה אומר פה בסוף הלכות תשובה יש פרק שלם שמדבר על לשמה ושלא לשמה, מאוד מומלץ לקרוא את זה, מאוד יפה שמדבר מה זה נקרא עובד את השם לשמה ושלא לשמה. אז הוא מחלק את זה פשוט, הוא אומר שהעובד מיראה זה שלא לשמה, והעובד מאהבה עושה, תראי אני קורא, עוסק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם. ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא. ומעלה זו היא גדולה, מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לזה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? כיצד היא האהבה הראויה? שיואב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהי נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד, בשבטו, בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד. זאת אומרת, אדם שיש לו הסימן הכי פשוט לאהבת השם, זה מה שדיברנו קודם על תאוות היתר, על איסור, לא מדברים, זה אסור. אבל יש אחד שהוא אוהב את השם לכאורה, כן? אבל כשהוא בא הביתה מהתפילה, מרוב האהבה והחום של התפילה, הוא נוחת לצ'ולנט, לחמין, באותה אהבה שהייתה לו בתפילה. אז מסתבר שלא הייתה לו אהבה. אילו הייתה לו אהבת השם, פשוט אהבת עולם הזה הייתה נהיית חיוורת אצלו. זה הראיה הכי טובה לאהבת השם. עוד הפעם, זה לא התנזרות. גם אותו שמאוהב באישה הפלונית, הוא לא מתנזר מנשים אחרות, פשוט אוהב אותה. זה לא התנזרות.
זה להמעיט ככל שאפשר.
לא, אבל זה לא התנזרות, הסברתי קודם. זה כאשר אני תאב לדבר ואני כופה על עצמי לא לרצות את זה. אבל אם אני אתן לך דוגמה פשוטה, בתור מבוגר אנחנו לא עושים הרבה דברים שילדים קטנים מאוד אוהבים. גם אנחנו אהבנו כשהיינו קטנים. האם את מתנזרת מג'ולות? שייך לומר שעכשיו היא עוד דבר גדולה, את מתנזרת מג'ולות. את לא מתנזרת, זה פשוט לא בתחום שלך. אם ילד קטן אני אשכנע אותו שלא כדאי לשחק ג'ולות, אלא תלמד משניות בעל פה, זה תהיה בשבילו התנזרות, כי הוא אוהב ג'ולות, זה בא לו לשחק בג'ולות והוא מתנזר. אבל אם הוא מבוגר, הוא יצא מזה בכלל, זה בכלל לא בראש שלו. הוא מתנזר? בכלל לא מתנזר. להפך, יש לו חיים טובים, נעימים, ברמה שלו. הרבה פעמים, למה אמרתי קודם שזה אותם השאלות, אצל הדתיים והחילוניים, רק ברמה אחרת? מה שואל אדם ששומע על יהדות לראשונה? גם שואל את זה, יאללה, אז אני צריך להתנזר, שבת למשל. ככה, הוא מתחיל לספר מה הוא עושה ככה בשבת. עונג שבת, הוא אומר. נוסעים לים, רואים טלוויזיה, הולכים עם האישה לאיזה מועדון, ככה מה נשאר כל השבת? נקרא תהילים כל השבת, אה? זה שבת משעממת, אבל את יודעת יפה שהיא לא משעממת השבת, נכון? זה לא חסר לך כל מה שיש לו, כי השבת היא מלאה תוכן, את לא מתנזרת משום דבר, את לא מפסידה כלו, את פשוט חיה ברמה יותר גבוהה. זה מה שהחסידות רוצה, לא שנתנזר. מעניין, אולי לסיום, ביחס לשאלה שלך, כבר מאוחר, הסיום של הלכות תשובה, פרק עשירי, מה שדיברנו, הוא נותן גם דרך מאוד חסידית. הרי יש, עד היום יש ויכוח, כל דתי יגיד לך שחייבים אהבת השם, ודאי, מצווה בתורה. אבל כשמדברים איך להגיע לזה, אז הרבה יגידו לך כל מיני רעיונות, תגיד הרבה תהילים, אחרים יגידו תלמד תורה, הרבה תורה, יהיה לך אהבת השם. אבל אנחנו רואים שיש הרבה שלמדו תורה, איך אומר המהר"ל מפראג, ושכחו על נותן התורה. יש הרבה שאומרים תהילים ועושים 50 טבילות במקווה, אבל זה לא שייך לאהבת השם, הוא עדיין אוהב את עולם הזה. תורת חב"ד אומרת ש... לכן היא גם נקראת חב"ד, חוכמה בינה ודעת. אין, זה גישה הרמב"מית, אין גישה אל הלב אלא דרך המוח. אם אתה רוצה לשנות את רגש הלב, רק על ידי לימוד בהעמקה. ולכן בחב"ד שמים מאוד דגש על לימוד הנושאים של אמונת הבורא, מציאות הבורא. במקומות אחרים בישיבות לא לומדים את זה בכלל. אפילו אומרים שלא כדאי לנגוע בנושאים האלה, זה נושאים מסוכנים. תלמד, שניים אוחזים בתלית, שור שנגח את הפרה, אבל לא את הנושאים האלה, לא צריך. זה יכול להביא לכל מיני הרהורים. ותורת חב"ד אומרת, דווקא ללמוד הרבה על הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לאהוב דבר שאתה לא מכיר אותו. אז הסיום, נסיים בזה, דבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם, עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה. עכשיו הוא אומר פסק הלכה, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו. זה מילים מאוד חריפות, זה כאילו הוא אומר, אתה הגעת לדעת השם? לא, אז אל תבלבל את המוח, אתה לא אוהב את השם. אולי יש לך אשליות של אהבת השם. יש לפעמים מישהו יוצא מהתפילה ושר הוא מאוד יפה לך דודי ואת הרגשת התרוממות, אז הוא חושב שזה אהבת השם, אבל המדידה תהיה, בוא נראה איך אתה מתייחס לתאוות עולם הזה. אומר, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו. ואם מישהו יבוא ויגיד, קצת אני יודע אותו, מספיק לי, אז הוא אומר, על פי הדעה תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. מה צריך לעשות? הוראה מעשית. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים. מה זה חוכמות ותבונות המודיעים? חוכמה, בינה ודעת, המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג. זאת אומרת, הרמב״ם טוען שאם לא תהיה התבוננות והבנה רחבה והתעמקות בגדולת הבורא, שכפי שהיא מבוארת בספרי הפנימיות וספרי החסידות והזוהר הקבלה, אז אתה לא מכיר את הבורא, אז איך אתה יכול לאהוב אותו? ורק אם יש אהבת הבורא אפשר לעבוד אותו לשמה, ואז אפשר להגיע לאותם הרגישים פנימיים שהתשובה גם תהיה תשובה לשמה ולא תשובה שלא לשמה. זה הרעיון, וזה כל הרעיון שיהיה בביאת המשיח, להטב הצדיקאיה בתיובתא, להביא אפילו צדיקים, שצדיקים בראשה שלימות של המסגרת מבחינה המעשית, הכל בסדר, מקיים שולחן ערוך, אבל להביא אותם לעומק יותר גדול, לרצון לצאת מהכלים והמגבלות, אפילו מהמגבלות של הקדושה. זה הרעיון הפנימי של חודש אלול. חי באלול, שיהיה חיות בחודש אלול. כן.
כל חודש
אלול
יש
70
מידות הרחמים,
אני שם את אלול
במקום
לגמרי
אחר.
אז על זה אמרנו את המשל של מלך בשדה, שתשרה זה יותר מפחיד, כי המלך יושב על כיסא מלכותו, ואז הוא מלא רשמיות ורוממות, וכל מי שבא נופל על כפיים ארצה, ויש סלקציה מי להכניס ומי לא. אבל כשהמלך בשדה, גם הוא פחות ירוי ומאוים. הוא הולך עם גולף ככה עממי, ניגש לכל אחד עם חיוך, עם סבר פנים יפות, אבל זה גופה שזה יותר עממי לא עושה את זה לפחות חשוב. זה אותו מלך, אפשר להגיע לאותם משיגים. כמו שאמר פעם מישהו, מה שאי אפשר להגיע ביום כיפור על ידי בחיות, אפשר להגיע בשמחת תורה על ידי ריקוד. אבל לא עושה זה פה, במקום לחכות עד שתהיה ההזקה הגדולה מראש השנה, אפשר להתכונן מראש בחודש אלול, שאז המלך בשדה, ואז אפשר לכל אחד לגשת אליו, ונחסוך את התירוץ שאני לא מסוגל. כל אחד מסוגל, כי המלך יורד אליך כפי שאתה, ולכן זה ימי חול, לסמל שהוא בא אליך בחול, בחולין שלך, כמו שאתה.